שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי, תגיד לי, היית בהפגנה אתמול? אני הייתי.
אני גם הייתי, ולא
איפה?
רק שהייתי...
איפה? בתל אביב?
כן, בתל אביב, בקפלן, ולא רק שהייתי, בדרך כלל אני בא לבד, באתי אתמול עם עוד ארבעה אנשים, שלא היו עד עכשיו בהפגנות, אז זה מאוד שימח אותי, והרגשתי גם שהייתה כמות הרבה יותר גדולה מבעבר, אבל תשמע, עברה לי התרחת תוך כדי שהסתכלתי על הקהל, ודיברתי עם כל מיני אנשים, איזושהי תובנה שהיציאה הזו החוצה היא לא רק ההפיכה המשטרית, יש פה איזה משהו שאני חושב שבמשך אולי שני עשורים, חלק גדול מהציבור הישראלי שעובד ומשרת ותורם ומרגיש שהוא חלק בלתי נפרד מהמדינה הזו ואוהב את המדינה הזו, חוטף הרבה מאוד כינויי גנאי. הם שמאלנים במובן השלילי.
אנרכיסטים.
אנרכיסטים, הם שכחו מה זה להיות יהודים, והם טרוריסטים.
פריבילגים.
הם לא פה, הם סרבנים. אלף ואחד דברים. ואני חושב שזה גם מאוד בלט בכל מערכות הבחירות, שבעיקר נתניהו, שהוא מכונת מסרים מאוד מאוד משומנת ומיומנת, של גם, אתה יודע מה, גם הבוז הזה לאנשים שאתה מצביע עליהם, אנשים אחרים מצביעים אליהם, אותה התייצבות של ראש הממשלה עם 20 חברי כנסת ושרים בפתח בית המשפט, ביום הראשון שבו הדיון המשפטי בעניינו נפתח, והתחושה הזו של זלזול, בדמוקרטיה, זלזול בצד השני, אני חושב שהיא פעפעה ובעבעה הרבה מאוד זמן בהרבה מאוד אנשים. זה לא הוציא אותם לרחובות, אבל כשזה התלכד לכדי הממשלה הספציפית הזו, עם כל ההפיכה המשטרית ואוסף החוקים המושחתים, אני חושב שכל האנרגיה הזו מתפרצת יחד. זה הרבה
לך.
יותר מרק הוועדה לבחירת שופטים, למרות שהיא דבר נורא חשוב בעיניי.
אנשים מבינים, אנשים מבינים גם את הסכנה, ואנשים מתחילים לדמיין את המדינה, איך היא תיראה כתוצאה מכל התהליך הזה, והאם היא מתאימה להם וכן הלאה, אבל גם העניין הזה, אני מסכים אותך לחלוטין, ההתקפה הנמוכה הזו, למשל, אצלי במעגל שלי, ההתקפה של ערוץ 14, עם הטענה שכבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת, האשכנזים שהגיעו בעלייה הראשונה ובעלייה השנייה, היו בעצם אנרכיסטים, ויש כזה קליפ שהם מראים שם, זה שיגע חלק באנשים, פתאום אתה... תוקפים לך סב וסבתא שבאו לישראל באמת לפני הרבה מאוד זמן, עזבו את אירופה עוד לפני המלחמה, אפילו לא ברחו כפליטי שואה משם, ייבשו ביצות וכל מה שקשור לזה, בנו את המדינה, ופתאום מבטלים אותם כאנרכיסטים בטענה שהיא גם מעליבה והיא גם שקרית. זה בהחלט סוג הדברים שגורם לאנשים שהיו בסך הכל עד היום לא אדישים, אבל לפחות לא יצאו החוצה, לגייס את האנרגיות ולצאת ולצעוק.
אגב, אני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו, בנאום האחרון שלו, ערב טיסתו ללונדון, אז הוא ניסה לעשות מיני נאום כזה מפייס, שהוא לא חידש שום דבר, אבל הוא ניסה להגיד ש... אותם אנשים שמוחים, רובם, כך הוא לפחות אמר, הם אוהבי המדינה, וכאילו ניסה לדבר אל ליבם ולבוא
כן, אבל זה היה עטוף במסכת כל כך ארוכה של שקרים, שזה
ברור,
היה בלתי אמין
הרבה
לחלוטין.
הרבה מאוד שקרים, וזה כאילו חסר ערך, אבל אני חושב שהוא מבין את הדבר הזה, בעיקר בגלל שהוא רואה מי האנשים שבאים ואומרים, אנחנו יוצאים לרחובות, אנחנו לא נשרת בצורה הזו, אנחנו לא נקבל את ההפיכה המשטרית הזו, הוא מבין שיש פה אירוע.
אולי מבין, אבל 10 דקות אחרי זה, כתוצאה מכל משב רוח, באים כל השופרות, החל מהבן שלו, אולי האגרסיבי והאלים ביותר, ואחר כך שורה של אנשים, קארי, דיסטלה, טבריאן, אנחנו מכירים את הדברים האלה, וחוזרים בדיוק לפורמט המוכר להם של התחת אלבונות. אתה יודע, אז זה מאוד לא, אני לא חושב שמישהו הולך לשנות את התפיסה שלו, רק בגלל שנתניהו אמר פעם אחת לבוני המדינה שהם לא אנרכיסטים.
כן, טוב, אז תשמע, בעצם כרגע מי שנמצא בכותרות זה שר הביטחון יואב גלנט, הוא קרא אתמול בעצם לעצור את חקיקת חוקי ההפיכה המשטרית, בנימוק שהוויכוח הציבורי הקשה הזה מחלחל לתוך המערכת הצבאית, וכעת יש סכנה ברורה ומיידית לביטחון המדינה. ואתה שואל את עצמך, אם הליכוד שמרים את דגל הביטחון מאז ומתמיד, אם שם לא מתרשמים מהדברים האלה של גלנט ומהסכנה שהוא מתאר לביטחון, הם קוראים לו להתפטר, אז אתה אומר, בוא, זה מעמיד את ראש הממשלה בפני דילמה מאוד משמעותית. אם ללכת עם גלנט והסכנה הביטחונית הזו שהוא מתאר, הרי פעם ביבי רצה שיזכרו אותו בתור מר ביטחון, או בין לתמוך בהמשך ההפיכה המשטרית שמוביל שר המשפטים יריב לוין, אנחנו ננסה להבין כאן עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, את הסיטואציה הביטחונית הזו, כי אותנו, בניגוד למי שתוקף את גלנט, היא בהחלט מטרידה.
כן, אתה יודע, באנו לשלוט או באנו להגן על המדינה? או באנו לשרת את הציבור? כן, אז במקביל, ההתנגדות העיקרית להפיכה המשטרית הגיעה עד כה, כמובן, ממערכות הביטחון, מאנשי משק וכלכלה, מגורמים העוסקים בזכויות אדם, אבל יש גוף נוסף שמתנגד, מתנגד מאוד, בצורה מאוד משמעותית להפיכה המשטרית, והוא אחראי לבריאות של כולנו, והיא הסתדרות הרופאים. מסתבר שדווקא שם, ולא בהסתדרות הכללית, נשמעים קולות הקוראים לעיצומים, על רקע מה שהם מזהים כפגיעה לא רק בביטחון ובכלכלה, אלא גם בבריאות הציבור. איך זה קשור? רוני לינדר, כתבת הבריאות שלנו, שהתגעגענו אליה מאז ימי הקורונה, תחזור ותסביר.
כן, וכמובן יש לנו את הזירה הכלכלית, מה קורה שם, אז הנתונים האחרונים מצביעים על איזו התמתנות בפעילות הזו, ירידה בייצור ובייצור, וייתכן שגם תהיה ירידה מסוימת באינפלציה. גם בארצות הברית יש ציפייה למיתון קל, כך כותב הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס ז'בז'ינסקי, הוא יהיה איתנו בנושאים האלה, נקבל קצת עדכונים פיננסיים וכלכליים. יאללה, מתחילים. שלום לעמוס הראל.
שלום לכם.
הפרשן הצבאי של הארץ, שר הביטחון יואב גלנט, מודיע אתמול שהוא בעצם רוצה, הוא קורא להפסקת החקיקה של אותה הפיכה משטרית, והוא גם מזהיר שבעצם המצב הביטחוני, בעצם הוויכוח הציבורי מחלחל לצהל, יוצר שסע מאוד מאוד גדול, ולכשעצמו מהווה סכנה גדולה ומיידית. מהי אותה סכנה גדולה ומיידית שהוא מתאר?
הוא מתאר בעצם שילוב של שני דברים. מצד אחד, מצב ביטחוני הולך ומחמיר, אם תרצו ניגע בזה עוד רגע. ומצד שני, את ההשפעות של התגובות המאוד מאוד אגרסיביות מצבא המילואים, יוזמות סירוב או יוזמות הפסקת התנדבות, בראש סולם הדאגות עומד הסיפור כמובן של הטייסים והנווטים וחיל האוויר, כי שם זה ממש משהו שיכול להימדד באחוזים ההשפעה על הירידה בקשירות של החיל. השילוב של שני הדברים האלה ביחד, מצב אסטרטגי מחמיר ומשבר פנימי בתוך צהל שלדעתי לא ידענו כמותו, גם בהשוואה לתקופות כמו האינתיפאדה הראשונה או מלחמת לבנון הראשונה, הוא שמטריד את גלנט. אי אפשר להתעלם, גם ההקשר האישי, במשך שבועות מפגינים לו ליד הבית, מפגינים לו כשהוא הולך לחתור בים, וזה אנשים שהוא מכיר, זה לא איזה חבורת אלמונים, אלא פקודיו לשעבר, מפקדיו לשעבר, וכולם מספירים בו לעשות מעשה.
אבל תראה, כולם גם מדברים איתו, גם מהצד השני, שפחות של תומכי הרפורמה הזו, שאם יש פה סוגיה של סרבנות, אז בסרבנות צריך לטפל באגרסיביות, לא בהתקפלות לצורך העניין. איך הוא מתמודד עם הטענה הזאת, שבעצם
הוא מנסה לעשות איזושהי הבחנה, וגם אתמול הרי הוא קרא, אמר לא לסרבנות, ואמר גם קרא להפסיק את ההפגנות לצורך תקופת המשא ומתן, החגים, ואחר כך השבוע של ימי העצמאות, השואה והזיכרון. אבל בסוף גם הוא הבין ראשית שהסיפור הזה של חיילי המילואים בצהל, ודווקא דיברנו על זה אצלכם באחרונה, זו קבוצה שהולכת ומתמעטת, קשה לבוא אליה בטענות בהגדרות חוקיות. ושנית, בטח במקרה של טייסים, עוד לא כמה חיל האוויר או הצבא שיודע לחייב טייס שלא רוצה בכך להמריא בקוקפיט בכל זאת. ההשלכות של זה הן עצומות, וכאן גם בניגוד לכל מיני שטויות שמפיצים ביביסטים, זה לא שאפשר ברגע יהיה להחליף את הטייסים הללו בטייסים אחרים, או שאם נשנה את הסטנדרטים של הקבלה בבקום, או את המבחנים הפסיכולוגיים שעושים, נוכל לפתוח את השורות לאנשים אחרים.
אולי אבל כן, אבל זה ייקח 10 שנים.
10 או 20, ואני חושב שבינתיים נפסיד המון ניסיון והמון יכולת. הטייסים מבינים זאת, הניצול הזה שלהם הוא לא ניצול תמים, הם ממנפים את הכוח שיש להם, וזה כוח עצום. אבל זה באמת טרף את הקלפים במידה רבה. כל תגובת השרשרת שאתה רואה עכשיו, סביב האמירות של גלנט, לא הייתה מתרחשת ממלא הצדדים של הטייסים.
עד כמה השפיעה העובדה שאתמול אנשים הלכו ומחו על יד הבית שלו במושב שבו הוא חי, ואפילו חילקו גזרים ברמז לכך שהוא שפן ופחדן ולא מוכן לעשות את הדברים שהמדינה צריכה, דורשת משיקולים פוליטיים. מעניין דרך אגב אם יבואו עכשיו אותם אנשים מהימין ויפגינו מול הבית של גלנט ויחלקו שוב גזר, אני לא יודע.
תראה, תראה, הם לוחצים על כל הכפתורים כבר תקופה, ובעיקר הם עובדים על עניין נחוות הלוחמים. אגב, זה לא עובד מול דיכטר, למרות הקשר שלו לשבק ולצייר מתקל. פה בהקשר של השייטת, אתה רואה באופן מובהק שמי שמוביל את המחאה נגדו, הם פקודה ועמיתיו לשעבר מהשייטת. היה לפני שבוע או שבועיים, כשהיוזמות האלה תפסו תאוצה, עמד שם בחור, אנחנו נכנה אותו באות הראשונה של שמו, נון, זה בחור שהיה מפקד השייטת במלחמת לבנון השנייה, פקודו של גלנט כל השנים, ואחר כך השתחרר אחרי שירות מאוד מאוד מפואר באחת מזרות הביטחון האחרונות, ממש לפני כמה שבועות. האיש הזה עומד שם ונועם עיני מאות אנשים אחרים, שכולם זה המיליה ממש של גלנט, המקום שבו הוא גדל, האנשים שהיו איתו מעבר לקווים, בכל מיני פעולות. כשהוא מדבר, אני מניח שאתן גלנט זז משהו בסוף. השאלה המעניינת היא, האם דיכטר, שבאמת מופעל עליו לחץ לא פחות גדול מצד יוצאי סיירת מטכ"ל, ובעיקר פקודיו לשעבר ושב"כ, האם דיכטר נוקט מהלך דומה, או שהתרגיל הזה שנעשה הבוקר, ההדלפה הזאת לספי עובדיה, שבעצם שוקלים להחליף את גלנט ודיכטר, פתאום פוקח את עיניו של דיכטר, והוא מסתכל אחרת על העניין.
לא, רגע, עוד לפני דיכטר, עמוס, אם אתה באמת פרשן צבאי הרבה מאוד שנים, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, אם אני שואל אותך, אתה, מההתרשמות שלך, מהשיחות שאתה מנהל, אם היו אומרים לך, בסולם של 1 עד 10, עד כמה הסכנה הביטחונית, הלכידות, הבעיות שמתארים במערכת הביטחון, שגלנט מתאר, עד כמה זה אמין מ-1 עד 10?
זה אמין מאוד. תראה, אני מכיר את השטיקים, ואנחנו מכירים את הטריקים גם בהקשרים של ויכוחי תקציב, שהם עוברים לכם היטב מהצד השני של המתרס. מערכת הביטחון ובוודאי הפוליטיקאים משתמשים לא פעם בטיעונים שאינם ממין העניין או מגזימים ומרתחים בקשר לאיומים מיידיים כדי להשיג את מה שהם רוצים.
זה אנחנו מכירים אגב בעניינים תקציביים, הרבה פעמים מתארים לנו מציאות מאוד מסוכנת מבחינה ביטחונית ואז אומרים תנו לנו כסף, אבל פה...
ונתניהו עצמו רשף בזה, סמי, אנחנו ראינו אותו הרבה פעמים משתמש בזה לסוף ולרע, לפעמים להדוף לחצים ולפעמים לקדם דברים בכיוון האחר. זה לא, זה אירוע אחר. אנחנו רואים פה הצטברות, באמת, איזושהי סופה מושלמת של התלקטות זירות שמטרידה מאוד את ישראל. אף אחד לא מבטיח לנו, מתחייב לנו חלילה שזה ייגמר במלחמה. אבל זו תקופה מאוד מאוד מסוכנת. איומים גוברים, צד שני שמבין לגמרי מה הולך פה ואת החולשות שהחברה הישראלית מפגינה, יש גם עוצמות. היציאה הזאת לרחוב עם הליבה מהרבה בחינות, אבל את הקרע הפנימי מבינים היטב ושוקלים לנצל. ולצד זאת באמת את ההשלכות המשמעותיות של של הקרע.
אז בוא, סמי ואני רוצים להיכנס לאירוע, זה נאמר בחיוך, ואנחנו רוצים לנסות להבין איתך את הלוגיקה של הצד השני דווקא, של לצורך העניין אויבינו, אם הם חיזבאללה בצפון או חמאס בדרום. מצד אחד הם רואים את ישראל מתנגחת בתוך עצמה וגורמת לעצמה נזק, ומצד שני אולי הם תופסים שאנחנו נחלשים, אז למה לא עדיף להם בעצם לשבת בשקט ולא לעשות שום דבר, ואם ככה אולי האיומים הביטחוניים פחות גדולים ממה שאנחנו חושבים, למה הם בוחרים דווקא בדרך של עכשיו לשקול לתקוף אותנו, וכתוצאה מזה לאחד אותנו מחדש, כי זה מה שקורה בסיטואציות כאלה?
תראה, מי שהטיבו לתאר את זה כרגיל, היו יותר ארת נהדרת. ראית את המערכון שבו יוצאים סינואר ונפרלה מהבונקר, ופתחים פיקניק ומסתכלים על מה שקורה אצלנו. אני בטוח שגם המגמה הזאת קיימת, אבל אתה צריך לזכור שבצד השני יושבים אנשים עם גישה יחסית לוחמנית כלפי ישראל, ששנים מתוסכלים מזה שמבחינתם ישראל עושה כמעט מה שהיא רוצה, כל התקיפות האלה של המב"ם, הורגת, מפציצה, רחוק מגבולותיה וכמעט לא משלמת מחיר. הפיתוי לשנות פה את המאזן ולהתחיל לחרפן בו הוא פיתוי קיים. אני לא חושב שזה מוביל בהכרח למלחמה, אבל האירוע המעצב של השבועות האחרונים זה האירוע של צומת מגידו. אנחנו מבינים כבר שחיזבאללה היה בעסק, למרות שזה 70 קילומטר מרחק מגבול הצפון, אנחנו מבינים שזה אדם שחצה את הגבול או בהנחיה או בלפחות עצימת עין או הסכמה של חיזבאללה. זה דבר שלא ראינו 17 שנה, 16 וחצי שנים, מאז מלחמת לבנון השנייה ב-2006. זה סימן בפירוש, סימן מעיד, סימן מדאיג, על כך שהצד השני קורא אותך אחרת מכפי שהוא קרא בעבר.
אגב, עמוס, אם כרגע, נגיד שבסיטואציה הזאת גלנט נאלץ לפרוש מתפקידו בדרך כזו או אחרת, ושמים במקומו את דיכטר. די ברור שהוא פורש על רקע הסכנות והאיומים, ואני מנסה לחשוב על איש מילואים שעוד התלבט אם כן לסרב או לא לסרב, כשהוא רואה שמדיחים בעצם שר ביטחון על רקע זה שהוא מזהיר מפני הסכנה הביטחונית, זה לא מגביר את הסיכוי שהוא יבוא ויגיד, אז גם אני לא רוצה להתנדב בנסיבות הללו?
סמי, אני חושב שאי אפשר להמעיט בעוצמת הטלטלה הזאת. זה אירוע גדול מאוד שאנחנו נמצאים בו כבר כרגע, אתם ודאי מודעים לכך. הדחה של גלנט, פיתורים של גלנט, וזה יכול לקרות ב-48 שעות הקרובות, אנחנו עוברים שלב. אתה זוכר את הבדיחה הישנה הזאת של הסרט של Spinal Tap, כשמסתכלים על האמפליפייר ואומרים, it goes up to 11, אפשר להעלות את זה עוד יותר מ-10 אפילו את הווליום. אז אם היינו בווליום 10, אנחנו יכולים להעלות בקלות ל-12 או 13. בהקשר הזה, אני בטוח שאנשים בפירוש יהיו אנשים שיגיבו בזה ביוזמות יותר דרמטיות. אנחנו נראה עוד לאן זה מתפתח, אבל זה אירוע בהתהוות. כרגע אני חושב שיש דווקא המתנה, בגלל המסר שגלנט שלח, בגלל התקווה של רבים בצד של ארגוני המחאה, שאולי זה יזעזע מספיק, שאולי מאזן הכוחות בכנסת ישתנה וההצבעה תידחה, אז אנשים אולי מעדיפים להמתין עם ההחלטות שלהם. אבל אם תהיה פה דרמה בנוסח של הדחת שר ביטחון מכהן, או לחילופין התקפלות של גלנט שאומר, לא ידעתי, לא התכוונתי, זה לא אומר שאני...
אגב, תגיד, מה הסבירות? נגיד שעכשיו, תרחיש, כן? נתניהו בא ואומר, אנחנו מתקפלים את כל ההפיכה המשטרית הזאת, לא יקרה, הבנו את המסר. איך הם מגיבים לזה מאות או אלפים של קצינים במערך השדה, שנגיד הם מצביעים למפלגות הימין, לממשלה הזאת? אנחנו יודעים ש-20% הצביעו, מחלי צהל הצביעו לציונות הדתית, עוצמה יהודית. אנחנו נראה תגובת נגד גם במערך השדה, במקרה שזה לא יעבור?
תראה, אני לא הייתי ממעיץ מעוצמת הרגשות בימין, גם בקרב חיילים ומשרתים. בהקשר הזה אתה רואה הרבה סיכול, הרבה דיבורים על הטייסים האליטיסטיים שתפסו את מדינת ישראל במקום לא נוח, שחושבים שהקול שלהם שווה יותר מקולות של אחרים. הסנטימנט הזה בהחלט קיים. יהיו בוודאי יוזמות ויהיו התארגנויות. מצד שני, כמו שאתה רואה ברחוב כרגע, שיש מאות אלפים שבאים מצד אחד, ומצד שני מעטים שבאים להפגין הפגנות תמיכה ברפורמה, זה לא שיחסי כוחות הם כאלה, אבל מידת המעורבות או מידת המחויבות לעסק היא נראית לי נמוכה יותר. בטוח יהיו יוזמות כאלה, אני חושב שהבעיה היא בטווח הארוך. הצעד הזה שמתחיל בטייסי ונווטי הטייסת 69 שדיברנו עליהם לפני כמה שבועות, זה פרץ משהו מאוד מאוד, טאבו מאוד חזק בצהל, ואני חושב שלאורך זמן ייצר לנו בעיה, גם אם כרגע טייסים בתחושה שהם אולי מנצחים את המאבק הזה.
תאמר לי, כיוון שכל אחד עם הדעות הפוליטיות שלו, ולכן קשה אולי לקבל תמונה דרך הדמויות הללו, מה אומרים האמריקאים לגבי הסכנות הביטחוניות והמתח במזרח התיכון, שהם אולי בצד שלהם מסתכלים לזה בצורה יותר קרה?
תראה, האמריקאים מבינים את הסיפור. דווקא תקופה ארוכה שישראל וארצות הברית רואות כמעט עין בעין את הסכנה של תוכנית הגרעין האיראנית, ההבנה שהאיראנים מתקדמים בקצב ניכר לכיוון של ההשערה שמספיקה להם לייצר את הגרעין תחת. דיבר הגנרל מילי ביום חמישי על האפשרות שגם התהליך של הנשק, זאת אומרת, התחיכה של אותה פצצה לראש נפץ גרעיני, וטענתו גם התהליך הזה מתקצר. את כל הדברים הללו האמריקאים מבינים היטב. יש שאלה של סדרי עדיפויות, זאת אומרת, האם בסוף, מתחשב במה שקורה באוקראינה, מתחשב במאבק הכוחות האסטרטגי שלהם עם סין, האם המזרח התיכון לא יורד לרמת חשיבות נמוכה יותר? אני חושב שכל הכוחות פה באזור מבינים זאת, אתה יכול להבין על רקע זה גם את ההתנהגות למשל של סעודיה, אם הנכונות להיכנס לעסקת פיוס עם האיראנים בתיווך סיני. כולם מבינים שהאמריקאים מאבדים עניין במידת מה ומה שקורה פה, וסמכויות שלהם בתור נמוכה. מצד שני, לגבי חוות הדעת עצמה, על מידת הסיכון שנשקפת מהאיראנים, שהאמריקאים שותפים לגמרי למה שהם שומעים פה.
תגיד, לגבי רמטכ"ל, רמטכ"ל בעצם חדש בתפקידו, חודשיים, משהו כזה, כמה הוא עובד בעניין הזה של ההפיכה המשטרית?
נשמע כמעט כאילו חלק מהכושרים. אני חושב שהוא עסוק בזה חלק גדול משעות היום שלו. הדאגה פה היא מאוד ברורה. אני מזכיר לכם כותרת שהם... נתנו לפני חודש או קצת יותר באחד מימי השישי של איך זה פושט כאש בשדה קוצים בחיל האוויר, היוזמה הזאת של הסרבנות או ביטול ההתנדבות. אני חושב שזה הנושא מספר אחד שמעסיק כרגע, גם את הרמטכ"ל וגם את מפקד חיל האוויר. ושוב, כמו שאמרנו, אף אחד אחר לא יתמודד עם דבר כזה בעבר. חזק לחלוטין כל הסיטואציה הזאת. זה לא שאפשר לחזור לספרים הישנים ולבדוק מה עשינו ב-48, זה ממש שונה פה הפעם.
כן. טוב, עמוס, תעקוב בשבילנו כן. אחר העניין הזה.
דיכאון.
חשוב לנו הביטחון, אתה יודע, אתה מכיר אותנו.
תרגיע אותנו.
בדיוק.
תודה רבה.
תודה.
אני איתו.
היי, כאן גל, מנכ"ל בנק 1-0. אין כמו לשמוע איזה פודקאסט טוב, לשבת בפקק במכונית, רק להקשיב. אממה, שאז אני מופיע פתאום כדי לספר לכם על בנקאות פרטית דיגיטלית, שמבוססת AI, עם מנהלי כספים אישיים, וצ'קאפ פיננסי יומי, והלוואות מעולות, ופקדונות שווים, וריביות טובות. קיצר, מפריע לכם באמצע הפודקאסט. וגם יש שירות 24/6, שזה אומר שאנחנו זמינים גם ב-12 בלילה וגם ב-7 בבוקר. אבל עזבו עכשיו, לכו תקשיבו לפודקאסט, שיעביר לכם את הנסיעה הרבה יותר מהר. ואם תרצו לדעת יותר על 1-0, או לפתוח חשבון, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו. חפשו 1-0 בגוגל. אנחנו שם. וגם באפליקציה.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן, היי סמי.
התגעגענו אלייך מאוד. גם אני. מאז שנגמרה הקורונה אנחנו רואים אותך פחות, וזו ירידה משמעותית באיכות ורמת החיים שלנו.
אז הנה, יש לנו דרמה חדשה.
ויש לנו, יופי, אז את חוזרת, ואנחנו רוצים לדבר על איך הרופאים, בכלל כל מערכת הבריאות, מביטים על ההפיכה המשפטית הזו, כמי שמבקר בצורה די אדוקה בהפגנות ובמחאות, אז אנחנו רואים כל מיני דברים, אנחנו רואים את מחאת הרופאים, אנחנו רואים את מחאת הרופאות, שזה מעניין שיש שני פרקים לעניין הזה, אבל כשנסתכל מעבר לסיפור, אז החוקים, למעלה מ-140 חוקים של הקואליציה, וכמובן החוקים המרכזיים על שוויון, פוגשים את מערכת הבריאות בהרבה מקומות, וזה מחרפן את הרופאים. תסבירי למה.
נכון, ואנחנו בעצם ראינו אותם מהרגע הראשון בעצם, בדומה להייטקיסטים, אולי הם קיבלו קצת פחות כותרות, אבל מהרגע הראשון כבר הייתה התארגנות ספונטנית של רופאים בתוך ההסתדרות הרפואית, וזה מאוד מעניין להסתכל על התהליכים. קודם נגיד, רק אולי נפתח במה שהיה ממש עכשיו, מסיבת עיתונאים של יושב ראש ההסתדרות הרפואית, פרופסור ציון חגי, שנבחר שוב מחדש לפני שבועיים בערך לתפקיד, והוא בעצם מניח איזשהו אקדח טעון על שולחנה של הממשלה. הוא פעם ראשונה, הוא קורא במפורש לעצירת החקיקה ולהידברות, והוא מדבר על צעדים ארגוניים. הוא לא נוקב בזמנים, הוא לא אומר, לא נתן אולטימטום ברור, אבל הוא לגמרי מניח את האקדח הזה על השולחן, וזה הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו. אז ניתן קצת את הרקע של הדברים, כי זה מאוד מאוד מעניין מה שקורה שם אצל הרופאים. הם באמת מהרגע הראשון הייתה, יש לה, בניגוד להייטקיסטים, לרופאים יש איגוד מקצועי, יש את ההסתדרות הרפואית, זה ארגון עובדים מאוד מאוד חזק.
והם מתחילים להבין שהאיגוד שלהם הולך לקבל מכה קשה יחד עם כל האיגודים, במידה והממשלה הזאת תמשיך בדרכים שלה, כי אחת התוכניות ברשמיות שלה, זה להחליש את העבודה המאורגנת באשר היא.
נכון, אבל מה שמעניין זה שגורמים בתוך ההסתדרות הרפואית, באיזשהו אופן, קמים עוד לפני ההנהגה של ההסתדרות הרפואית, קמים מהשטח. אותה מחאת חלוקים לבנים, זה התארגנות שקמה מהשטח, של רופאים משוגעים לדבר, וזה הולך וגדל וגדל.
אבל הם בעצם על מה הם מלינים? על כך שזה פוגע להם ממש במקצוע, בתפקוד וכו', או שהם באים בתור, את יודעת מה, אני אגיד את זה בהקצנה, זה קצת מחאה שבה הרבה מאוד אנשים, פרופסיות, כמו הייטק, אנשי עסקים, טייסים, עורכי דין. אז אומרים, טוב, גם אנחנו פרופסיה, ואפילו פרופסיה מאוד יוקרתית, אז אנחנו גם רוצים להשמיע את קולנו. או שזה באמת דבר שנוגע לעבודה, לפרקטיקה עצמה הרפואית, הם מרגישים שהיא יכולה להיות מאוימת אם ההפיכה הזאת תצא לפועל.
אז אני אגיד, זה גם וגם וגם. כלומר, קודם כל, יש פה את העניין של שלכולם ברור שהפגיעה בזכות השביתה זה הדבר הבא אולי שהממשלה מתכננת.
אבל אפילו ההסתדרות הכללית, אדון בר דוד, לא בסיפור. אז למה הם כן וההסתדרות לא?
קודם כל הם אזרחים. אזרחים מודאגים מאוד.
כן. תראה, גם בהסתדרות יש איזה דיונים מאוד קדחתנים בעניין הפגיעה בזכות השביתה. והסתדרות זה סיפור נפרד, אפשר לדבר עליו אחר כך. יש להם תנאים קצת אחרים, יש הרבה יותר, יש הבדל בין הדברים. אבל כמו ההסתדרות, כמו שבהסתדרות מדברים על הפגיעה בזכות השביתה, גם בהסתדרות רפואית, שזה ארגון של יותר מ-100 שנה, שיש להם מסורת של השבתות, מאוד מפחד ממנו. זה דבר אחד. חוץ מזה, כן, אתה צודק, הם פרופסיה אפילו אליטיסטית. בוא נאמר שאם תהיה פה בריחת מוחות בעקבות החקיקה הזאת, הם יהיו בין הראשונים, כי יש הכי קל להם לעזוב את הארץ. אבל כן, הם גם מדברים מאוד והרבה ובצורה מאוד מפורטת על הפגיעה שהחקיקה הזאת יכולה לעשות במקצוע שלהם.
איך, למשל?
למשל בסעיפים האלה, בהסכמים הקואליציונים שדיברנו עליהם, סעיפי האפליה שיאפשרו לרופאים לבחור באופן דיפרנציאלי במי הם יטפלו, זה דבר שערים אותם על הרגליים האחוריות, זה בעצם יצר את המפץ הראשון, אותה התבטאות מפורסמת של אורית סטרוק, וחוץ מזה, החלשה של בתי משפט ושל היועצים המשפטיים, זה משהו שעלול לגרום לתופעות של שחיתות, לתופעות שאי אפשר יהיה לפרש את חוק ביטוח בריאות ממלכתי בצורה יצירתית. בית המשפט והפרופסור הרפואית הולכים ממש יד ביד. הרבה פעמים גם בתי המשפט כמובן מגינים על זכויות החולים מול המערכת הרפואית, וגם פה יש רופאים שאומרים, חשוב לי שיהיה מעליי איזשהו שוט, אנחנו צריכים שיהיה מעלינו מישהו שמתווה את הדרך.
אגב, היסטורית זה מוכח, כלומר, אנחנו יודעים להגיד שמערכת המשפט היא כלי מאוד מרכזי בעבודתם של רופאים, בהתגוננות מפני החלטות שרירותיות של השלטון לצורך העניין?
כן, בהחלט, הרבה מאוד פסיקות דרמטיות, גם של בגץ בנוגע למערכת הבריאות. יש פרשנויות שונות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התפתחות בנושא הזה. יש למשל את נושא מהו מרחק סביר, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שבית המשפט מפרש. היו פרשנויות לגבי התקצוב הסביר. היו הרבה, יש כמובן פסיקות בנוגע לחוק זכויות החולה, לזכויות שמגיעות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכמובן יש המון פסקי דין של בתי הדין לעבודה בנוגע לזכויות של חולים. כל הפעילות בעצם שלובה באמת בפסקי דין דרמטיים יותר ופחות של בתי המשפט.
תאמרי לי, את יודעת, המהפכה המשטרית נוגעת לא רק לחוק הספובלי, הכי חשוב כרגע, הנושא של מבני הוועדה לבחירת שופטים, אבל יש עוד הרבה סעיפים שרצים בכנסת. למשל, עכשיו מנסים לקדם מאוד במהירות את חוק, מה שנקרא חוק המתנות.
נכון.
חוק שיאפשר לפוליטיקאים, אבל גם לכל פקיד ציבור, נכון. וזה גם כולל רופאים ומנהלי מחלקות וסגני מנהלי מחלקות, לאפשר להם לקבל מתנה, לאפשר להם לקבל תרומה על ידי, נקרא לזה, לקוח או פציינט במקרה הזה, בהינתן שהם יצליחו לצבוע את זה כסיוע בטיפול משפטי, או סיוע בטיפול רפואי. אגב, לא רק לרופא עצמו, אלא במקרה הזה, אלא גם לאשתו ולילדיו. זה יפתח באופן טוטלי את מערכת, גם המערכת הבריאות.
זה ממש חוק להשחתת מערכת הבריאות.
חוק להשחתה, נכון. חוק למתן שוחד, אז קדימה, אז אני אכנס ואני אסגור עם הרופא, שאני אתן לו איזשהו סכום, הוא כבר יצבע את זה איך שיצבע את זה, ובלבד שיקבל אותי כרגע לפני כולם לניתוח הדחוף שלי.
תשמע, איתן, זה חוק באמת, הוא קצת עובר מתחת לרדאר, לא לגמרי, אבל יחסית לחוקי השינוי המשטרי, אבל זה חוק באמת להשחתת מערכת הציבורית ובתוכה מערכת הבריאות ביתר סט. קודם כל, מה הוא אומר? בוא ניקח את הקטע הדקלרטיבי בכלל. מה הוא אומר? הוא אומר שמי שחולה וזקוק לטיפול רפואי צריך לגייס תרומה? סליחה, אנחנו במדינת ישראל, יש לנו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אנחנו אמורים להיות במצב של חולי, אנחנו אמורים להיות מחוסים על ידי החוק, או מקסימום מחוסים על ידי הביטוח המשלים או ביטוחים פרטיים שמותרנו לרכוש. מה יהיה פה? שני מעמדות. יהיה פה מעמד של עובדי מדינה שיוכלו לקבל תרומות. אגב, בלי להוכיח, אין שם מנגנון, בדיוק, גם רטרואקטיבי, ואין שם מנגנון שאתה אמור להוכיח שאתה באמת זקוק לטיפול הרפואי.
ולא רק זה, גם לעובדי מדינה הרבה פעמים יש מה לתת. הם חולשים על משאבים, על מכרזים, על הקצאות, על חקיקה, על רגולציה, על הרבה מאוד דברים שהם יכולים לקדם.
נכון, והנוסח כרגע של החוק הוא באמת אין בו כמעט שום מנגנון שיגרום לצמצום או ביטול ניגוד העניינים הזה. יש שם משהו על 3 שנים, רק אחרי 3 שנים אתה תוכל לעסוק בעניינו שזה, זה פשוט לא יאמן. הצעת חוק הזאת היא הדרך המהירה להפוך את ישראל למדינות כמו מושחתות שאנחנו ממש לא מדמיינים שאנחנו יכולים.
כן, נראה לי שבקרוב באפריקה יגיעו, הפעם היו באים לישראל ללמוד מה זה הסטארט-אפ ניישן, עכשיו עוד מעט יגיעו מדינות באפריקה נכשלות ללמוד על המושחת ניישן.
ולחשוב שהכל בגלל משפחה אחת, כן? זה הכל הרי בשביל לאפשר לנתניהו ליהנות מהתרומות שהוא קיבל, משחיתים פה את כל המערכת הציבורית.
5 מיליון שקל זה הרבה כסף.
רוני, רק לסיום, אנחנו במחאה מצפים מתישהו שאחד הארגונים, ההסתדרות או גוף אחר, יצטרף עם השבתה כדי להבהיר לממשלה שהגיעו מים עד נפש, שצריך לעצור את זה. את צופה שזה יכול להיות דווקא מהרופאים?
כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן, מכיוון שיש לחץ פנימי מאוד מאוד גדול מקרב הרופאים על ההנהגה שלהם, שזה קצת שונה מההסתדרות הכללית. בהסתדרות הכללית אנחנו יודעים שיש הרבה ראשי איגודים שהם...
פעילי ליכוד, כן.
פעילי ליכוד, וגם הרבה מהעובדים. ופה, כאילו, העם, הציבור שלהם, הרבה יותר מיליטנטי. אגב, הם עשו איזשהו סקר, שלחו לכל הרופאים, השיבו 8,700 רופאים ורופאות על הסקר, שבעצם מתנגד לחקיקה הזאת.
איזה אחוז מתנגד בעצם?
סליחה, האחוז היה 89.5%.
כלומר, ממש... מהרופאים מתנגד להליכי החקיקה?
כן, ממש אחוז סורי. כן, אז ככה שיש להם גם, אפשר לקרוא לזה רוח גבית, אפשר לקרוא לזה לחץ פנימי מאוד גדול. כן נגיד, מצד שני, שיש כמובן גם... לא מעט רופאים ורופאות שמתנגדים, שמאוד כועסים.
תדעת, אבל בסוף זה התחבר אבל בסוף לאותו עניין. אתם אומרים, מה, אתם עכשיו לא תפציצו באיראן בגלל ההפיכה? אתם לא תטפלו בחולים ולא תצילו חיים בגלל ההפיכה? כלומר, זה גם הדברים האלה הם קצת, צריך לדעת לנהל אותם,
זה דווקא אני לא רואה כבעיה, נשאלתי על זה בטוויטר בדיוק, עניתי. דווקא את זה אני פחות רואה כבעיה, כי יש להם כללים מאוד מאוד מסודרים וברורים לאיך הם שובתים. כלומר, יש מתכונת שבת, יש ועדות חריגים, זה לא משהו שלא ראינו, השבתה בניגוד לטייסים שלא טסים, זה לא משהו שלא ראינו ואנחנו לא מכירים.
תאמרי לי משהו, יש עוד ועדים הרי בתוך מערכת הבריאות, לא רק של הרופאים, יש את האחים והאחיות, יש נכון. עובדי מנהלה, הרבה מאוד אנשים, לא מעט מהם ערבים במקרה הזה.
נכון.
איך, להם יש איזו אמירה בינתיים בעניין הזה או שהם
לא שמעתי, שותקים? לא שמעתי על באמת יציאה כזאת, ככה של צעדים ארגוניים מצידם, אבל אני כן יכולה להגיד שמשהו מרענן ונחמד ויפה שקורה פה במחאה של החלוקים הלבנים, זה שסוף סוף אנחנו רואים הפגנות משותפות לרופאים ולשאר מקצועות הבריאות. הם מקפידים להפגין ביחד, יחד עם הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, אנשי בריאות הנפש ושאר מקצועות הבריאות. וזה שינוי מרענן, כי הפרופסיות יש ביניהן מתיחות ביומיום.
אתם מתייחסים להצעות, אחד הרעיונות, הצעת חוק אפילו, שתאפשר לחרדי באופן טיפוסי, או אדם שלמד לימודי רבנות, להחליף מקצועות של טיפול באנשים, שהרבה פעמים זה מקצוע אנשים שהלכו ל-4-5 שנים למקצוע של טיפול בכל מיני שיטות כאלה ואחרות. אנשים מתמחים בזה כל החיים שלהם, בסוף... אפשר להחליף אותם על ידי מישהו שלמד שנה רבנות.
סמינרים, כן. לא, לא רבנות, הכוונה היא להחליף בנשמי, כן.
הם מבינים שהם עלולים לקבל הנחיה מהמדינה להעסיק בעצם למקצועות האלה רק חרדים, כי בנוסף גם צריך להשלים ולהביא אותם ל-20% מהמועסקים בשנים הקרובות.
אז הדבר הזה יוצר, שוב, בהסכמים הקואליציוניים של יהדות התורה, יוצר תסכול מטורף בשטח, במקצועות האלה.
אני הייתי מתחרפן, אם הייתי במקצוע הזה, והיו מודיעים לי שאפשר עכשיו להחליף אותי.
הם מתחרפנים, והם לא השתקו, ומעניין אגב באמת יהיה לראות אם... הרי, ההסתדרות הרפואית, גם תיכנס לעניין הזה ותפעיל את הכוח שלה, כי יש לה יותר כוח מכל איגוד אחר.
יפה. רוני לינדר, תודה רבה.
תודה רבה.
תעדכני מה קורה עם הבריאות שלנו.
כמובן.
ביי. שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
היי.
כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, ואנחנו כל הזמן מדברים על הכלכלה וההשלכות של ההפיכה המשטרית ואיפה זה עומד, אבל גם בלי הפיכה המשטרית יש פה כל מיני התפתחויות שאנחנו רוצים ככה באמצעותך לקבל איזשהו עדכון עליהם. אתה כותב הבוקר בסקירה שלך שהפעילות בישראל, הפעילות הכלכלית, ממשיכה להתמתן גם בנושא של הפדיון, גם בנושא של ירידה בייצור, ביבוא. איך אתה בעצם מסביר את זה, ומהם הנתונים העיקריים?
טוב, בסך הכל זה משהו שהיה קורה בכל מקרה, כי אנחנו לא כל כך שונים מהעולם, ואפילו היום, אם אנחנו שונים, אז לא לצד הטוב יותר. בכל העולם רואים האטה בייצור, האטה בייצוא, ירידה בפעילות מסוימת, וזה מגיע גם אלינו, כן, המפעלים שלנו גם מוכרים לאותם לקוחות או מקבלים מאותם ספקים, ולכן אנחנו רואים את זה מתפתח גם בייצור ובייצור סחורות, וגם בתחום השירותים, שזה יותר כואב לנו, כי שמה ההשפעה העיקרית היא של תעשיית שירותי הייטק. וברגע שזה מתחיל להתכווץ, אז ההשפעה על המשק שלנו היא חזקה, חזקה מאוד.
וזה, וההתכווצות הזו בהייטק, היא עוד קשורה בעצם לאירוע שאנחנו מדברים עליו בחודשים האחרונים, שזה בכלל ירידה בשווי של חברות הייטק, ירידה בגיוסים וכדומה, זה עדיין לא קשור להפיכה המשטרית.
קשה להפריד, אני מניח שלא קשור להפיכה המשטרית, זה קשור לזה שאנחנו שומעים בכל העולם שחברות הייטק מקצצות, שההשקעות לא זורמות, הסכומים הרבה הרבה יותר נמוכים, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי גם בפעילות של החברות הבוגרות שמוכרות ללקוחות שלהם, ואנחנו רואים את התוצאות במספרים.
בוא תעזור לי לפנח איזושהי, אני לא יודע אם תעלומה, אבל ודאי שאלה. בשבוע שעבר, לראשונה, ישראל הכלכלית הרשמי, דהיינו הכלכלית הראשית במשרד האוצר, ואגף תקציבים ממש באותו יום, נדמה לי שזה היה ביום רביעי, באו ונתנו תחזיות לשנה וחמש ועשר שנים קדימה, בהינתן שההפיכה המשטרית באמת תצא לפועל, והערכות שלהם הם, תשמע, זה כמעט קטסטרופה כלכלית, ירידה של 0.8, כמעט אחוז בתוצר מדי שנה, צניחה בהכנסות ממיסים, כל הצרות שאתה יכול לחשוב עליהם. יחד עם זה, זה לא בא לידי ביטוי בתגובה של הבורסה שמזגזגת אחוז למעלה, אחוז למטה, בהתאם לציטוט מהפוליטיקאי האחרון, היא עלתה ביום חמישי שחשבו שגלנט ידבר, בסוף הוא לא דיבר וביבי דיבר, אז היא ירדה, וחוזר חלילה אולי היום אנחנו נקבל את אותה תמונה. למה בעצם התחזיות הרשמיות של משרד האוצר, השחורות, לא באות לידי ביטוי בבורסה?
קודם כל כן, כי לא התחזיות, אבל אם נסתכל מתחילת נובמבר פחות או יותר, כמה עשה שוק המניות בישראל וכמה עשו שווקים בעולם, אנחנו נראה פער מאוד גדול. לא רוצה להגיד עכשיו מספר, אבל זה לדעתי באזור 20% אם לא יותר. כך שיש לזה ביטוי בביצועים של שוק המניות הישראלי, בביצועים של שוק אגרות חוב הישראלי, אנחנו רואים פיחות של השקל, אז שוק לא מתעלם מזה. יחד עם זאת צריך להבין שמדובר באיזושהי מערכות שהן מאוד מאוד גסות, אף אחד לא יכול להעריך כזה דבר במדויק, גם אף אחד לא יכול להגיד, אוקיי, אז מה, לאן אנחנו הולכים בפועל, איזה חוקים, ממתי, באיזה רמת חומרה, כך שהשוק הוא בסוף משקלל הכל, הוא לא לוקח תסריט הכי פסימית, ואז ישר רץ.
אז הוא משקלל גם תסריט של, בסופו של דבר, המחאה תצליח, לא חשוב, כל הסיבות, המחאה, הלחץ המקומי, הלחץ העולמי, יעצרו חלק גדול מהחקיקה הזו, ונחזור לאיזשהו משהו שהכרנו קודם.
כן, ביום חמישי אחר הצהריים, אני לא זוכר באיזה שעה, התפרסמה הידיעה שתהיה מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה. ראינו ששוק מזנק וגם מניות, גם אגרות חוב, השקל מתחזק. שוק מגיב מאוד מהר אפילו על שמועות, אם לא בלי לדבר על ההודעות על כאלה דברים. והיום, כנראה, לפי התגובה של השוק על הבוקר, הוא התאכזב ממה שקרה מאז אותה מסיבת העיתונאים ועד היום כשהשוק היה סגור.
כן, אני רואה שאתה מדבר על זה שראינו בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשיעור האבטלה ירד בחודש פברואר, אבל אתה אומר הירידה הזו לא מסתדרת עם הנתונים הכלכליים האחרים, תסביר לנו.
כן, בדרך כלל, קודם כל, השיעור ההבטלה זו תוצאה של סקר, כן? ובסקרים תמיד יש מקום אוקיי, המדגם היה שונה מהמדגם הקודם, קצת פחות מייצג, צריך תמיד להיזהר בהתייחסות לנתון בודד של הסקר. במיוחד שאנחנו רואים תמונה מסוימת במשק, שהיא מראה לנו שהפעילות נחלשת, שייצור, כל מה שאמרנו, ייצור, צריכה פרטית, איך בדיוק מסתדרת עם התמונה הזאת ירידה באבטלה, קשה לי להסביר. ולכן אני אומר, בוא, אפילו עם נתונים אחרים של שוק העבודה, באותו שבוע שעבר התפרסם נתון של משרות פנויות שהוא ירד, ולכן אני אומר, לנתון הזה אני רוצה לראות עוד חודש, עוד חודשיים, לפני שאני מתחיל לשבור ראש ולהגיד, אוקיי, אז למה אבטלה יורדת? לדעתי, סיכוי טוב שמדובר באיזושהי סטייה, ולא באמת בשיקוף של המציאות.
כן, אז שאלה אחרונה לסיום, מכל החדשות האלה, שחלקן לא הכי טובות, יש גם חדשות טובות. אתם אומרים שהאינפלציה השנתית תהיה 2.7% עשיריות, הורדתם בעצם את התחזית, אתה חושב שהציפיות בשוק גבוהות לאינפלציה הרבה יותר גבוהה, למה בעצם הפער הזה?
הפער הזה נוצר בישראל ככל הנראה בעיקר בגלל פיחות של השקל, כי אם אני מנתח סיבות רגילות לאינפלציה, אני אומר, המשק הולך כנראה להאטה, ביקושים הולכים להיחלש, אנחנו כבר לא רואים את אותן מגבלות בעולם שלא מגיעים מוצרים. מחיר הנפט מתחילת החודש ירד באיזה 12% בשקלים. אז סביר להניח שאינפלציה תירד, אבל בכל זאת אנחנו רואים ציפיות בישראל קצת התנתקו מהציפיות בעולם, והדבר היחיד שיכול להסביר את זה, זה אותו פיחות של השקל שהוא תוצאה של האירועים הפוליטיים.
תגיד לי משהו אחר, כשאנחנו לפחות מהצד ורבים אחרים מביטים על מה שקורה במשרד האוצר, מה שהדרג המקצועי אומר, ובעיקר איך מגיב לזה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נראה שיש לנו פה שר אוצר יוצא דופן לחלוטין מכל מה שהכרנו, אדם שמשדר שהנושא הכלכלי לא כל כך חשוב מול השאיפה שלו לבצע שינוי יסודי בחברה הישראלית, אדם שמתעלם מהנתונים ומבטל את הדרג המקצועי, אדם שבכל מקום שהוא הולך הוא פרסונה נון גרטה אם הוא נוסע לחול ומבהיר, נקרא לזה, מבהיר דרמות כמעט בכל מקרה שהוא הוא יושב ומדבר, הרבה פעמים אני יודע מה, לחסל את, למחוק את חווארה ושאר הדברים. איך בעולם אתה חושב שלאורך זמן התייחסו למדינה שהכלכלה שלה מנוהלת דווקא על ידי האדם הזה?
אני חושב שבסוף המשקיעים והאנשים בעולם צריכים לראות מדיניות כלכלית עקבית ומקצועית, מבוססת באמת על השיקולים המקצועיים בעיקר. ברור שלכל שר אוצר יש אג'נדה פוליטית, וראינו שרי אוצר אגב שגם התנהגו בצורה שקשה להסביר אותה. אני אזכיר את 2020 כששר האוצר מנע עברת תקציב, ואפילו יכול להזכיר את תקופה של יאיר לפיד שהוא ניסה להעביר איזושהי רפורמה במשכנתאות בניגוד לדעה מקצועית. אז צריכים בסוף להסתכל מה תהיה מדיניות, אם יש בה היגיון, אם היא עקבית. פחות השווקים והמשקיעים, אפשר להגיד צינים קצת, הם פחות מסתכלים על האג'נדה פוליטית או אמירה כזאת או אחרת, אלא מה תהיה מדיניות. אם גם המדיניות תהיה לא מתחשבת בדעה של הגורמים המקצועיים ולא מתחשבת בחוקי הכלכלה, אז באמת יכולה להיות
בעיה. כן, אם בכלל תהיה מדיניות. אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה על ההבהרות הללו, שיהיה לך שבוע טוב.
תודה.
שבוע טוב, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה. שבוע עמוס יהיה לנו.
שבוע עמוס בהחלט, אנחנו גם נודה לנערה מלכין ולאברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.
להתראות.